כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזנים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדף ו, פרק שני, פרק לא יחפור. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרעידה, בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל, ולרפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו מתחילים הלכה ו'. אומרת המשנה, ניפול הנמצא בתוך 50 אמה, כלומר ניפול זהו גוזל, שעדיין אינו יכול לפרוח אלא הוא רק מדדם ממקום למקום. אם הוא נמצא בתוך 50 אמה לשובח, הרי הוא שבעל השובח, שיש להניח שבוודאי מאותו השובח הסמוך אליו הוא שייך. אבל אם השובח נמצא חוץ מ-50 אמה של שובח, הרי הוא של מוצאו, מפני הכלל שכל גוזל המדדה אין בכוחו לדדות יותר מ-50 אמה, לכן סביר להניח שהניפול הזה היה שייך לאדם שאיבד את הניפול, את הגוזל באותו המקום. מה הדין, נמצא אותו גוזל בין שני שובחות, כלומר בתוך 50 אמה של שני שובחות, נניח 20 אמה משובח אחד ו-30 אמה משובח אחר, הרי שקרוב לזה שלו, קרוב לזה שלו, כלומר אנחנו בודקים לאיזה שובח הגוזל סמוך יותר, ואליו אנו משויכים את הגוזל. ואם הגוזל נמצא מחצה על מחצה בין שני שובחים, הרי ששניהם יחלוקו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מביא הירושלמי עד לתימר, מתי אנו אומרים שאם מצאנו גוזל סמוך לשובח, סביר להניח שיש לשייך את הגוזל לאותו השובח? דווקא בשאין דרך הרבים מפסקת בינתיים, כלומר שאין דרך רשות הרבים באמצע. אבל בזמן שמפסקת, אם בין השובח למרות שהוא סמוך, יש דרך הרבים רשות הרבים המפסקת, ולשם הגוזל סמוך וקרוב יותר, הרי שלא בדע, בזה לא עסקה המשנה, ובכך בוודאי יש להניח שהגוזל נפל לאותם בני רשות הרבים ולא לאותו השובח. היות ולמדנו במסכת בבא מציעא, אם היה מזכירו לאחרים, אפילו מצא בתוך הבית, הרי אלו שלו. כלומר, מדינו של בית שמזכיר אותו בעליו לאדם אחר, ואדם מצא מציעה בתוך הבית, שהדין הוא שאם הבית הזה הוזכר למספר אנשים, הרי שהעבדה הנמצאה באותו הבית שייכת למוצא. אומר הירושלמי, הדא ילפא מאי, ממשנתנו יש ללמוד לאותה המשנה שם במסכת בבא מציעא, והי, והמשנה במסכת בבא מציעא, ילפא מאדא אף היא יכולה ללמוד ממשנתנו. מבאר הירושלמי, הדא ילפא מאי, מה ניתן ללמוד למשנה במסכת בבא מציעא ממשנתנו במסכת בבא בתרא, שאם היו שניים שחייב להכריז, כלומר רק במצב שבעל הבית הזכיר את ביתו לשלושה אנשים או יותר, הרי אנו אומרים שאדם המוצא מציעה באותו הבית, המציעה שלו. אבל אם בעל הבית הזכיר את הדירה רק לשני האנשים, הרי שאותו אדם שמצא שם את המציעה, בוודאי שהוא חייב להכריז. מאיכן יש ללמוד עם זה? ממשנתנו. אמרה המשנה, אם מצאת גוזל בין שני שובחות, הרי שהגוזל שייך לבעל השובח הקרוב ביותר. על פי זה ניתן לומר וללמוד שכששני אנשים מאבדים יחד עבדה, הרי שהם אינם מתייאשים כמו כאן. מדוע שלא נאמר, היות ויש כאן שני שובחות, אז הבעלים של הגוזל מתייאשים? מכאן יש ללמוד שמשני אנשים אין ייאוש, ולכן צריך להשיב את העבדה למוצא. זה למדנו מהמשנה כאן במסכת בבא בתרא, למשנה שם במסכת בבא מציעא. אבל גם מהאי אלפא מאדא, גם מהמשנה במסכת בבא מציעא, ניתן ללמוד לסוגייתנו, שאם היו שלושה שהוא של מוצאו, משמע שאם הגוזל נמצא שם, אם מצאנו אבדה בבית שמוזכר לשלושה אנשים, הרי שזהו כמו רבים, ולכן האבדה של המוצא. על פי זה ניתן ללמוד שגם במשנתנו, אם מצאת גוזל ויש שלושה שובחות הסמוכים לאותו הגוזל בתוך 50 אמה, הרי שבאופן כזה יש ייאוש כמו רשות הרבים, היות ואין סימן באותו הגוזל, הרי שהגוזל של המוצא. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה זין. אומרת המשנה, מרחיקין את האילן מן העיר 25 שמה. כלומר, לאחר שלמדנו במשנה הקודמת שיש להרחיק את השובח מן העיר 50 שמה, המשנה שלפנינו מביאה דין דומה, אמנם שונה אבל דומה. יש להרחיק את האילן מן העיר 25 שמה, לפי שזהו נוי לעיר כשיש מרחב הפנוי מאילנות סביב העיר. ובחרוב ובשקמה, שהם ענפיהם יותר מרובים, הרי שיש להרחיקה מהעיר 50 אמה. אבא שאול אומר, כל אילן סרק יש להרחיקו 50 אמה, ואם העיר קדמה לאילנות, הרי בוודאי שאותו אדם שנטע אותם, הדין הוא שקוצץ, כלומר קוצצים לו את האילן ואינו נותן דמים. כלומר, לא מפצים את בעל האילנות באותם האילנות שקצצו לו, הועיל והעיר קדמה לאילנות, התוצאה היא שהוא נטע אותם ללא רשות. אבל אם האילן קדם, הרי שבאופן כזה בעל האילן נטע אותם ברשות, לכן קוצץ ונותן דמים, אמנם קוצצים בגלל שהעיר, האינטרס של העיר חשוב יותר מאשר האינטרס האישי שלו, אבל יש לפצות אותו על דמי העצים שקוצצים לו. מה הדין ספק זה קדם, ספק זה קדם? כלומר, אנחנו לא יודעים האם העיר קדמה או האילנות קדמו, באופן כזה קוצץ, אבל בני העיר ואינו נותן דמים, לא מוטלת עליהם החובה לשלם לו את דמי העצים. דין נוסף מביאה המשנה, מרחיקין גורן קבורה קבועה מן העיר 50 אמה. ביורם של דברים, היות והגורן יש בכוחה להזיק, והסיבה כיצד היא יכולה להזיק, הגורן היא הרימה גדולה של גרגירי תבועה, וזורין בה בקביעות את התבועה ברחת, הרחת הוא כלי עץ מיוחד לזריעת התביעה בכדי לנקותה מן התבן והמוץ. הרי שיוצא שהמוץ יכול להזיק לבני העיר, ולכן יש להרחיק את הגורן מן העיר, מרחיקין גורן קבועה מן העיר 50 אמה. לא יעשה אדם גורן קבועה בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח, בכדי שהמוץ לא יעוף ויזיק לשכנה. הוא מרחיק מנטיעותיו של חברו ומנירו, כדי שלא יזיק. כלומר, מה הסיבה שאמרה המשנה, לא יעשה אדם גורן קבועה בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח? בכדי שלא יזיק לנטיעותיו של חברו ולנירו, שהרי המוץ מייבש את הנטיעות ומקלקל את הניר. אומר הירושלמי, משם שעומד ומאפיל. כלומר, יש מקום להסתפק בהבנת דברי המשנה, שאמרה שיש להרחיק את האילנות מן העיר. האם הסיבה היא שהאילנות מאפילים, מונעים מהשמש להאיר את העיר, או משום סיבה אחרת שנאורה, כלומר שזה יותר יפה לעיר שיש מרחב פנוי סביבות העיר, ולאו דווקא בגלל השמש שקרני האור מוסתרים על ידי העצים. מה מפקה מבין אהון, מה נפקה מינה בין שני הטעמים הללו? מה הדין היה עומד בתוך שלו? מה קורה אם האילן עומד בתוך שדהו של הבעלים? אם תאמר משם שעומד ומאפיל בתוך שלו, מותר שהוא מאפיל על עצמו ולא על כולם. אבל ואם תאמר משם שנאורה, כלומר זה לא נאה שאין סביבות העיר מרחב פנוי, הרי שאפילו שהאילן עומד בתוך שלו, הרי שאסור, הוא צריך להרחיק ולקצוץ את האילן. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ח'. אומרת המשנה, מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקים מן העיר 50 אמה. כל הדברים הללו, המכנה המשותף ביניהם, שריחם רע. היות וריחם רע, יש להרחיקה מן העיר 50 אמה. אין עושים בורסקי אלא למזרח העיר, והסיבה שרוח מזרחית היא בדרך כלל מנשבת בנחת, ואינה מביאה את הריח לעיר. או משום שהחמימות שלה ממעטת את איזה קריח. והרמב"ם בפירוש המשנה כותב טעם אחר, לפי שרוח מזרחית אינה שכיחה בארץ ישראל, והתוספות מבארים משום שהרוח המערבית שהיא קשה מרחיקה את הריח מן העיר. רבי עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה, לפי שיטת רבי עקיבא גם בצד מזרח בכל מקום מותר, חוץ ממערבה מצד מערב, הוא מרחיק 50 אמה, למעט רוח מערבית ששם הוא לא עושה כל עיקר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. והירושלמי רבי אבאו בשם רבי יוחנן אומר, היינו מקום גלת, מה שרבי עקיבא התיר לעשות, להעמיד את הבורסקי לכל צד שרוצה, זה עד לשלב שבו האור נעשה שנעשה קליפה. שהרי במהלך עיבוד האור יש שלב מסוים שהאור מתקשה. עד השלב הזה מותר. מדוע? ורק ברוח המערבית צריך להרחיק 50 אמה. לבית רבי ינאי אמרי על מקום שעומד ומריח. בבית מדרשו של רבי ינאי למדו, שרבי עקיבא סבור של רוח מערבית לא עושים לו, מניחים לו, מעמידים, בורסקי כלל ועיקר. ובית הרוחות, הרי שיש להרחיק עד מקום שיכול הריח, לבוא לעיר ולהזיק לעיר, כך לשון הפני משה. ותניקן, מביאה ירושה מברייטה, המביאה ראיה לדברים הללו, אומרת הברייטה רבי עקיבא, אומר לכל רוח הוא עושה, הוא מרחיק כמה 50 אמה חוץ מן המערבה, מהצד המערבי, מפני שהיא תדירה, אומר הפני משה ברוחות ומנשבת תדירה, הרי ששם לא עושים כלל ועיקר. מביאה ירושה ממעשה רבי מן אבא מהלך עם מוקש שכין, היה מהלך עם אנשים החולים במחלת השכין. אמר לאביי, לא תהלך ממדינכם, אל תלך מהצד המזרח של אותו החולה, והסיבה שלפי שרוח מערבית לשון הפני משה מנשבת אדיר, ויזיק לך רוח שבא מן המוקש שכין שהוא למערב שלך, אלא תלך למערבו ורוח תדירה לא תהה מנשבת עליך ממנו, ועל ידי כך לא תנזק ולא תחלה. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ט', אומרת המשנה, מרחיקין את המשרה ואת הירק ואת הקרישין ואת הבצלים ואת החדר מן הדבורים. המשרה זו היא חפירת מים ששם היו בורים פשטן, יש להרחיקה מגינת הירק מפני שמי המשרה יש בכוחם להזיק לירקות. גם הקרישין יש להרחיקה מן הבצלים, לפי שהקרישין מפיגים את טעם הבצלים. ואת החדל יש להרחיק מן הדבורים, והסיבה מפני שהדבורים אוכלות את פרחי החרדל, ועל ידי כך מפסידות את הדבש. אומרת המשנה, רבי יוסי מתיר בחרדל, לפי שיטת רבי יוסי מותר לסמוך את החרדל לזרע. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. והירושה מברייתא אומרת, מרחיקין את הבצלת. בצלת, יש הגורסים כאן, הבצלים. מרחיקין את הבצלים, כך לשון הפני משה, מן הקרישין. ומבאר הפני משה, מדוע דסביר ללעיתן עד הבצלים מזיקין את הקרישין. ואם בעל הקרישין קדם, צריך זה להרחיק הבצלים מהן. ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר, כי לפי שיטתו הבצלים אינם מזיקים את הקרישים, אלא הקרישים אלו המזיקים את הבצלים, ולכן בעל הבצלים אין עליו חובת הרחקה. אמר רבי יעקב בן דוסאי, לא חייבים לומר שיש מחלוקת בין המשנה לבין הברייתא, מפני שמיגו אילן מתנה איתה מתוך המשנה והברייתא ביחד יש ללמוד, כשם שזה מרחיק מזה, כפי שאנו מטילים חובה על בעל הבצלים שהוא מזיק את הקרישין להרחיק, כך מרחיק זה מזה, כך בעל הקרישין אף הוא מזיק את הבצלים, ולכן אף הוא צריך להרחיק. אומר רבי אבוא בשם רבי יוסי בן חנינה, מדוע סבור התנא קמא במשנה שבעל החרדל הוא זה שצריך להרחיק מבעל הדבורים? מפני שפי הדבורים חד ומחריבות הדבש. כלומר, ברגע שהדבורים אוכלות מהחרדל, הרי שפיהן נעשה חד, ועל ידי כך הן מזיקות את הדבש ומפסידות אותו. ועשמה בחושן משפט, סימן קופנון ה', סימן למד א' סיף קטן עין א' מבאר, שהדבורים אוכלות את הדבש המתוק בכדי להפיג את החריפות הגדולה מהן. והברטנור המבאר, שהעיזק הוא בכך שהוא מפסיד הדבש, וטעמו של הדבש נעשה חריף וחד, וזהו עיקר הנזק. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה י', אומרת המשנה, מרחיקין את האילן מן הבור 25 אמה, והסיבה מפני ששורשי האילן יכולים לחדור לבור ולהרעיד את כותליו, לכן צריך להרחיק. ובחרוב השומה ששורשיהם ארוכים עוד יותר, הרי שיש להרחיקה מן הבור של חברו 50 אמה, בין מלמעלה, בין שהאילן הוא למעלה והבור למטה, ובין להפך, בין מן הצד, ייתכן שהאילן והבור שניהם במקום מישור, בכל אופן יש להרחיק. אומרת המשנה, אם הבור קדם לנטיית האילן, כלומר, אם קודם כל חפו את הבור ולאחר מכן נטו את האילן, נטו אותו שלא כדין, הרי שקוצץ את האילן ונותן דמים, בעל הבור משלם את דמי האילן. ואם האילן קדם לבור לא יקוץ, ואם ספק זה קדם וספק זה קדם, לא יודעים מקדם, הרי שלא יקוץ, לא מחייבים את בעל האילן לקצוץ את אילנו. רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קדם לאילן לא יקוץ, מדוע שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. לפי רבי יוסי, גם אם אתה נוטע אילן בסמיכות לבור, הרי שהדבר מותר ואין בכך שום איסור, מפני שלדעתו על הניזק להרחיק את עצמו מן הנזק. המשכה המשנה ואומרת, לא ייתה אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו מהמצר של שדה חברו, מגבול שדה חברו, 4 אמות, והסיבה שארבע אמות נזקקים לשדה סביבות האילן, בכדי שהוא יוכל לעבוד שם עם המחרשה בלי שהוא יזיק לשדה חברו. 1 גפנים ו1 כל אילן, בין אם אתה נוטע גפנים או אילנות אחרים, הרי שיש להרחיקה ממצר, מגבול, שדה חברך, 4 אמות. מה הדין הגדר בינתיים? אם יש גדר המפרידה ומבדילה בין שדה אחת לרעותה, הרי שזה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן, כי כאן אין מקום לחשוש שמה המחרשה תזיק לאילנות של השכן שלך. שהרי הגדר חוצצת. היו שורשים יוצאים לתוך של חברו, מה קורה עם השורשים של האילן שלך יוצאים מגבולך לתוך שדה חברך? הרי שרשאי חברו להעמיק מעמיק 3 טפחים, כלומר הוא רשאי לקצוץ את השורשים עד עומק ג' טפחים, והסיבה כדי שלא יעכב את המחרשה, שהוא יוכל לחרוש שם ללא שהמחרשה תיתקל באותם השורשים. היה חופר בור שיח ומערה, אם ראובן חופר בשדה ובור שיח ומערה ומצא שורשים של אילנו של חברו שמעון שחדרו שם לתוך הקרקע, הרי שאף כאן קוצץ ויורד, מותר לראובן לקצוץ את השורשים אפילו יותר מג' פחים, והעצים שלו, העצים שקצץ, אף הם שלו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. והרא ירושלמי רבי יעקב ברידי בשם רבי יהושע בן לוי אומר, תמון דרבנין, מדוע לפי חכמים בעל אילן חייב לקצוץ את אילנו, מפני שיישוב העולם בבורות, כלומר העולם לא יכול להתקיים ללא בורות. בורות המים הם למעשה סם החיים של העולם. לכן, גם אם בעל אילן קדם לבור, הרי שהאינטרס שלנו בקיומם של בורות המים חשוב יותר מהאינטרס הפרטי שלו והצדק האישי שלו שהאילן קדם. שמעון ברווה אמר בשם רבי יוחנן, כך משיב רבי יוסי לחכמים, כך רבי יוסי, שסבר במשנה שגם אם הבור קדם והאילן נטו אותו לאחר שהבור כבר היה קיים, הרי שלא מחייבים את בעל האילן לקצוץ אילנו. מה הסיבה? כמה דעית לכון יישוב העולם בבורות? אומר רבי יוסי לחכמים, אני מכיר את שיטתכם שאתם סבורים לומר שהעולם זקוק לבורות, ופן היית ליישוב העולם באילנות, אבל אל תשכחו שהעולם גם זקוק לאילנות, לא רק לבורות, לכן הוא לא חייב לקצוץ. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי ויהוד אמר, המשנה במסכת ביקורים, ששם סבור רבי יוסי ששורשי האילן הם אינם עיקר לעניין ביקורים, ובעל האילן מביא ביקוריו גם עם שורשי האילן שלו יוצאים לשדה חברו, ואין אנו אומרים שמכיוון שבנוסח הביקורים אומרים אדמתך אשר נתת לי השם, זה לא האדמה שלך, כי השורשים שלך יונקים וגובלים ונכנסים לגבול של חברך. אלא שאם אומר שורשים עיקר אין הביקורים, אם נאמר שהשורשים הם עיקר, אם כן לא היה אדם יכול להביא ביקורים מעולם, מפני שתמיד שורשים של זה יוצאים לתוך שורשיו של זה וזה ושל זה. אז בוא נבטל את כל מצוות הביקורים, כי כל אחד תמיד יש לו יניקה משדהו של חברו. לפום כן, לכן אמר רבי יסה בשם רבי יוחנן, אין שורשים לעניין ביקורים, כלום זה שהשורשים מתפשטים למחוזות אחרים, הרי שהדבר אינו מעכב לגבי כל הקשור למצוות הביקורים. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה י' א'. אומרת המשנה, אילן שהוא נוטה לשדה חברו, מה קורה עם ענפי אילנו של האחד נוטים לשדהו של חברו, ועל ידי כך מעכבים אותו מלהוליך את המחרשה, מלעבוד בקרמו, הרי שקוצץ מלוא המרדע. מותר לבעל השדה שהענפים של חברו חדרו לרשותו לקצוץ את הענפים מלוא המרדע עד גובה של המרדע, והוא מקל ארוך שבקצה הדרבן לכוון ולזרז באותה בקר בשל המחרשה. על גבי המחרשה, כלומר כשהוא בא לחרוש, הוא מרים את המרדע על השברים החורשים, הרי שאם שם יהיו ענפים של אילן, הרי הם יעקבו אותו, לכן מותר לו לקוצצם עד לאותו הגובה. ובחרוב ובשקמה, אם ענפי החרוב והשקמה שלך נוטים לשדהו של השני, הועיל וצילה מרובה והוא קשה לשדה, כלומר השדה זקוקה לשמש ואין שמש, הרי שמותר לבעל השדה לקצוץ כנגד המשקולת, כלומר כל מה שנוטה לתוך שדהו לפי אותה המשקולת, הרי שמותר לקוצצה. אומרת המשנה בית השלחין, אם שדהו של שמעון היא בית השלחין, כלומר שדה, שמי הגשמים אינה מספיקים אלא היא זקוקה להשקעה, ולכן היא נקראת בית השלחים מלשון שלהי, שהיא צמאה כל הזמן לעוד ועוד מים, היא לא יכולה להסתפק במים הקיימים אצלה. הרי שבאופן כזה, הרי שכל סוגי האילנות, לא רק חרוב ושקמה, כל אילן שענפיו חודרים לתוך הרשות שם, מותר לקוצצם מפני שבית השלחים שהיא זקוקה להרבה מים, כל צל אפילו מצומצם מזיק לה. אבא שאול אומר, כל אילן שרק כנגד המשקולת, אבא שאול בא לחלוק על תנקמה, והוא סבור שכל אילן שרק הנוטה לשדה חברו, הרי שניתן לקוצצו. כלומר, בניגוד לתנקמה שסבור שרק חרוב ושקמה מותר לקוצצם לחלוטין, אבל יתר האילנות קוצצים רק מלוא המרדה, רק עד גובה מסוים, אבא שאול אומר שכל אילן שרק מותר לקוצצו עד לחלוטין כמו חרוב ושקמה. ממשיכה המשנה ואומרת, אילן שהוא נוטה לרשות הרבים, וענפיו מעכבים את תנועת העוברים והשבים, הרי שקוצץ, כלומר מותר לקצוץ את אותו אילן, עד כדי שיהיה גמל עובר ורוחבו עד לגובה זה. רבי יהודה אומר, גמל טעון פשטן או חבילי זמות, רבי יהודה סובר, שלא צריך לקצוץ רק כדי גמל ורוחבו, אלא קוצצים עד גובה שיכול לעבור תחתיו גמל טעון פשטן או חבילות ענפים. רבי שמעון אומר, כל האילן כנגד המשקולת, כלומר תמיד קוצצים את כל ענפי האילן הנוטים לרשות הרבים לפי הקו המונח שעל המיצר, והסיבה מפני התאומה, שאם לא כן ישנו חשש שיהיה שמת או יעבור שמת, ואז כל מי שעובר שם כנגדו ביחד איתו יקבל תאומה, ומפני שיש למעט בהתכנות של התאומה, הרי שמותר לקצוץ שם את האילנות. מספר הירושלמי רבי יונתן, אב עדיין תאבות, הוא היה דיין שיכל לדון בתו משום שהיה מקיים בעצמו תמיד את מה שציווה לאחרים. כפי שאומר הפני משה, והוא היה דיין שהיה יכול לדון בטוב שהיה מקיים בעצמו את קוששו וקושו, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. ואבא תמן רומא אחד, היה לו שם שכן רומאי, ואבא מגיע רבי חקלא ובביתה שהיה שכן שלו, גם בבית, גם בשדה. ואבא לרבי יונתן חד אילן, נת הגודו רומאיה. היה לו אותו רבי יונתן, האמורה הדיין, היה לו אילן שענפיו חדרו לתוך שדהו של שכנו הרומאי. עת אקום אחד דיין, אכן. בא לפניו לפני רבי יונתן דין, בעניין כזה של אדם התובע את חברו שאילנו נוטה לתוך שדהו. אמר להם רבי יונתן, אזלון ותון בצפרה. תבואו בחזרה, תשובו אליי מחר בבוקר. אמר אהו רומאיה, בגיני לא נפק דינה. אמר השכן הגוי, בטח בגללי הוא לא רצה לדון אותם, והסיבה כי האילן שלו נוטה לתוך שדה שלי. למחר, אנא מבטל אילו מדידי, מחר אני לא הולך לעבודה, וכמה איך דין הנפק, אני רוצה לראות מה יפסוק להם. אינה ודאין כל אמה, ולא דאין נפשה לטוברנש. אם הוא ימשיך לקיים את העץ שלו שענפיו חודרים לרשותי, וידון אותם שהם חייבים לקצוץ, אז הוא לא בן אדם, הוא לא ברנש. באפטר רמסה, לפנות ערב, שלח רבי יונתן בת הנגר, ביקש רבי יונתן מנגר, או מאדם שיודע לחטוב עצים, אמר פו קוץ מדנת הגורומיה. כל הענפים של האילן שלי שחודרים לרשותו של השכן הרומאי, תקצוץ אותם. בצפרה קרץ בעל דין אל לגבי. בבוקר הגיעו בעלי הדין. אמר לזיל קוץ מדנת הגודידה. אמר תקצוץ. אמר לרומאי הדידחמה, הרומאי שבא לשם ולא ידע שרבי יונתן ציווה לקצוץ, אמר לו, איך אתה פוסק כזה דבר? והלא האילן שלך חודר לרשותי. אמר לי, פוקחה מייתה, כמה דידיה ודידך. צא וראה שעשיתי בדיוק מה שהוריתי. נפק חמיתן יצא וכך ראה שכך רבי יונתן נהג בעצמו. אמר ברוך אלוהים דיודאי, ברוך אלוקי היהודים. הביאה ירושלמי ממעשה נוסף, חד היית אוקר תיינים לרבי יונתן, הייתה אישה שהביאה לרבי יונתן תיינים, והיה בסמיכות זמן לאותו המועד, היה לה דין לפני רבי יונתן. אמר לבבה ומנך בבקשה, היא האליטון מגלן אפקינון מגלן. בבקשה תוציא אותם כפי שהכנסת. אם הם הוכנסו כשהם מגולים, שהסלסלה ביחד, הכלכלה ביחד עם התאנים, תצא מכאן כשהיא מגולה וכולם יראו שלא נהניתי ולא כלום. והנה האליטון מכסיין, אם הכנסת מחוסים, אפקינון מכסיין, תוציא מחוסים. זה לא יאמרון בריאתה, שלא אמרו אנשים, דינרין יבת לבוקה תאנים. שלא אמרו אנשים שהבאת לי דינרים, ואני החזרתי לך תאנים. עוד סיפור, רבי חנינה אייל לרבי יונתן בגינטה. הכנסת רבי יונתן לגינתו. אייך לתאנים, הביא לו תאנים לאכול. נפק חם אחד אילן, ראה שם אילן אחד, דיברת שוב אין חברי, שהיה בו תהנים מאוד מאוד משובחות שנקראים שוב אין, זה בנות שבע, תהנים מאוד משובחות. אמר לי, למה לא אוכלתני מלילן? למה לא הבאת לי לאכול מאילן המיוחד הזה, מהפירות המיוחדים הללו? אמר לי, דיינון לברי, האילן הזה של בני. ומכיוון שכך אני לא נותן לך. רבי חנינה חשש משום גזל בנו, למרות שבוודאי יש להניח שבנו היה מתרצה בכך הרי שהוא החמיר על עצמו. רבי יסה בשום רבי יוחנן אומר הלכה כרבי שמעון במשנתנו, שאומר שכל האילן יש לקוצצו כנגד המשקולת. רבי חייא בשום רבי יוחנן אמר כל העם עמוד וכולם עודים, שהלכה כשיטת רבי שמעון, הדרן הלך פרק לא יחפור. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716 4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...